ערב טוב לכולם. אנחנו נתחיל ובעצם נסיים את הנושא שהתחלנו בשיעורים האחרונים בעניין האהבה. היה לנו שיעור אחד, מה זה בכלל אהבה. אחר מכן הקדשנו שיעור אחד לנושא של אהבת ישראל. היום נדבר בעזרת השם להגדיר מה זה אהבת השם. העניין הזה של אהבת השם מצד אחד הוא דבר, מושג, שנמצא בתודעה שלנו מאוד מאוד חזק. אומרים את זה בכל יום בקריאת שמע, מזה אנחנו מבינים עד כמה הדבר חשוב. ויחד עם זה, ומצד שני, זה נראה משהו כזה מאוד, אולי שייך לצדיקים גדולים, או משהו מאוד מופשט כזה, ואיך מיישמים את זה? בעצם למי מדברים? כשהתורה אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, ואומרים את זה כל יום, לפחות פעמיים ביום. יותר מזה, מה הכוונה בדבר הזה? אז על זה נדבר היום, נראה איך בתורת החסידות מתייחסים בהרחבה גדולה למושג, ונותנים גם את הכלים איך ליישם את זה, איך להשתמש בזה, איך שזה יפעל אצלנו בפועל ממש. אז כמו שאמרנו, העניין הזה של אהבת השם מצווה בתורה בפרשת שמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. המושג הזה יש עליו כמה וכמה תמיות, שאלות ששואלים במקומות שונים, גם בתורת החסידות וגם בספרים נוספים, ונציין רק כמה תמיות שמתעוררות בלימוד המושג. התמיה הראשונה היא מיוחסת למגיד ממזריץ', ששואל את השאלה הזו, וזה מופיע בעוד מקומות. הרי כשמדובר, כשאחד רוצה לתת הוראה לשני, בין אם מדובר בין בני אדם, אחד נותן הוראה לשני, מה לעשות, ואפילו כשכביכול מדובר, להבדיל, שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו דברים, שתרי"ג מצוות, כשמדובר על ציוויים שהביצוע של העניין הוא טכני, אז מאוד מאוד מובן ופשוט איך אני יכול לצוות על מישהו לעשות משהו כשמדובר במשהו טכני. אני יכול להגיד לבן אדם, תעשה לי טובה, תיקח את הספר הזה ותניח אותו בארון, תביא לי כוס תה. כביכול, להבדיל, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו מצוות רבות, קח את התפילין, תשים אותו על יד שמאל ועל הראש, קח קלף של מזוזה ושים על הדלת. אילו פעולות שהם, הביצוע שלהם הוא טכני. כמובן, הוא כולל בתוכו את כל הכוונות ואת כל הסודות וכו', אבל המעשה הוא העיקר. מה שנדרש מהיהודי זה קום ועשה. אז כמו שאומרים, זה מובן וברור איך אפשר לצוות על משהו טכני. אבל כשמדובר על משהו רגשי, לכאורה לא שייך ציווי על משהו רגשי. תודה. לא שייך. אתה יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, אני מצווה עליך, תרגיש כך וכך. אני מצווה עליך שאתה תאהב את זה. לא שייך. הרי אהבה זה רגש. רגש זה לא דבר שתעשה משהו טכני, זה משהו רגשי. אז אחד מהשניים, אם יש לבן אדם אהבה לאותו עניין לפני הציווי, הרי הציווי מיותר, כבר יש לו את זה. ואם אין לו את הרגש הזה, אז גם הציווי לא יעזור. אמרתי לו תאהב, בסדר, שמעתי, אני יודע, אבל מה לעשות, זה לא מתעורר, איך אני אעשה את זה? ופה הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו מצווה חשובה כל כך, ואהבת את השם אלוקיך. איך? האם זה לגיטימי? אפשר להתבטא כך כלפי מצווה, אבל תורה היא וללמוד, אנו צריכים להבין איך שייך לצוות על רגש שבלב. שאלה פשוט תמיה לעצם הבנת הציווי. ואחר מכן, כיוון שאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהציווי הזה הוא ציווי חשוב, חשוב ביותר, שאתה צריך פעמיים ביום לפחות לומר את הציווי הזה, לזכור את הציווי הזה, התמיהה הבאה שמתעוררת, איפה בתורה הציווי הזה כתוב לראשונה, שזה בעצם פרשת שמע ישראל, איפה הוא כתוב? בספר דברים. ספר דברים אמר משה רבינו, כידוע, התחיל לומר את הספר בראש חודש שבט, חמישה שבועות לפני הסתלקותו, משה רבינו התחיל לומר את ספר דברים. הוא סיים את זה ביום האחרון בזין באדר. הפרשה הזו של שמע ישראל מופיע ממש בהתחלה בפרשת ואתחנן. אז משה רבינו אמר את זה די בתחילה, אבל זה ממש בשבועות האחרונים לפני ההסתלקות שלו, משה רבינו אומר את הציווי ואהבת את השם אלוקיך. הוא נמצא עם היהודים עד אותו יום, מנהיג אותם, מלמד אותם, מדריך אותם 40 שנה, מיציאת מצרים עד יום פטירתו, 40 שנה. במשך 40 שנה משה רבינו לא גילה להם את הסוד הזה, לא שיתף אותם בציווי הזה. ודאי כל מה שמשה רבינו אומר זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו להגיד, אבל הגוף הקשיא 40 שנה הוא מסתובב עם היהודים, מלמד אותם תורה, ולא נאמר להם אפילו פעם אחת הציווי שצריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אז מה נגיד? שאולי משה רבינו לא דיבר איתם על עניינים רגשיים, על ציוויים רגשיים, הוא נתן להם רק ציוויים מעשיים? זה לא יהיה מדויק, מכיוון שבלב יש רגש של אהבה, אהבת השם, ויש רגש של יראה, יראת השם.
הם כל כך ראו דברים בחזיון, ראו הכל בבול העיניים.
עוד מעט נדבר על זה. עוד מעט נדבר על זה. אבל רגש של יראה זה גם רגש. ויראה הוא כן אמר להם. יש פסוק, שהפסוק הזה מופיע בספר ויקרא, ששם הפסוק אומר במפורש, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, ויראת מאלוקיך. זאת אומרת, ציווי על יראת שמיים, שיראה זה גם רגש, הוא כן ציווה אותם. אהבה הוא לא ציווה אותם, עד למי הוא ציווה? בסוף 40 שנה. למי? זה כבר ציווי לדור הבא שעומד להיכנס לארץ כבר. כאילו לדור הראשון לא נאמר העניין. מה הטעם הדבר? דבר שלישי, והכל נגזר מאותו כיוון, אם אהבה זה רגש, ורגש כמו שאמרנו קודם זה דבר שאם אין לך אותו לא יעזור אם יגידו לך לכאורה, כן? אז מי יגיע לאהבה? מי יכול באמת להגיע לאהבת השם? לכאורה, אם זה רגש שצריך להיות בעל דרגה לעורר את זה, אז לכאורה לא כל אחד יכול, לכאורה לא כל אחד יכול להגיע לעניין הזה. אז אם לא כל אחד יכול להגיע, לא כל אחד יכול להשיג את זה, הרי כל ציווי בתורה שהתורה מצווה זה שייך לכל אחד. התורה לא מצווה דבר שלא שייך אלינו. אם התורה מצווה אנחנו יכולים לבצע. הרי לא שייך שיגידו לבן אדם דבר שהוא בכלל לא, הוא התייאש, שהוא לא עמד בזה, הוא לא דוחפים מישהו לעניין שהוא לא שייך. אז איך מצווים על כל אחד דבר שלכאורה הוא לא שייך לכל אחד? מכוח השאלות הללו אנחנו מגיעים למסקנה שבעצם מה שחסר לנו באמת להבין מה זה בכלל אהבת השם. וייתכן כשנבין בכלל מה זה אהבת השם, אז כל השאלות ירדו. כי כל העניין שחסר לנו בהגדר, אנחנו מדמיינים אולי עניין או משהו ואומרים, אז רגע, זה לא שייך, איפה אנחנו נמצאים בתור זה? בואו נגדיר מה זה אהבת השם, כפי שזה כתוב בספרים, מה זה אהבת השם, ואז נוכל לעשות סדר ולדעת מה בעצם דורש מאיתנו הקדוש ברוך הוא בפסוק ואהבת את השם אלוקיך.
יש אמונה, זה שער.
נפתח אולי באיזה גימטריה מעניינת. המילה ואהבת, כתוב בספרים שזה גימטריה של המילה אור כפול 2. אור ריש זה 200, א' ו' זה 7, 207, עוד הפעם אור, עוד הפעם 207, היינו 414, ואהבת זה 414. כך כתוב בספרי קבלה, בחסידות, שואהבת זה אור כפול 2. מה הרעיון? מה הכוונה? אור שהאהבה מביאה איתה. התוכן של האהבה זה אור, ישנם שני סוגי אורות. בעצם שני סוגי האהבות. וכשאתה תעשה את האהבה בצורה נכונה, תדע שאתה צריך לחשוב על שני הכיוונים. אז אנחנו נדבר, ננתח את העניין הזה, מה זה נקרא שואהבת זה פעמיים אור, מה זה האור הראשון, מה זה האור השני, ואיך אנחנו יכולים להיכנס לתוך זה, ובמילא זה יסביר לנו את כל העניין. לפני שנקדים מה זה האור הראשון, מה זה האור השני, אולי רק במילה אחת נגיד, בשפה של החסידות זה נקרא אור ישר ואור חוזר. מה זה נקרא אור ישר ומה זה נקרא אור חוזר? בסגנון אחר זה נקרא רצו ושוב. אבל נפשט את זה יותר קודם כל בצורה פשוטה. שיבוא אדם ויגיד, יכול להיות שיש דרגות כאלה, אולי זה דרגות למקובלים, לאנשים מיוחדים, מה שייך אליי, כל המושגים העמוקים הללו. אז קודם כל נפשט את זה ונראה, באותיות פשוטות זה שייך לכל אחד. לא רק שזה שייך לכל אחד, כל אחד חייב להחדיר בעבודת השם שלו את שניהם. ורק כשהוא מחדיר את שניהם, יש לו הצלחה אמיתית בעבודת השם. נמשיל את זה באופן מאוד פשוט. המשל שכתוב, נגיד שהמלך רוצה לקרב את כל אנשי המדינה שלו לשיטות המיוחדות של המלוכה שלו, שכולם יהיו מתורבתים, כולם יהיו מנומסים, כולם ידעו את הליכות המלוכה כראוי, והמלך רואה שיש איזו מדינה, אחת ממדינותיו, שאנשים שלה מאוד פרימיטיביים, מאוד רחוקים מהמושגים הגבוהים שהוא רוצה להנחיל להם, והמלך מחפש אדם מתאים שייסע לשם, יתערה בתוך החיים שלהם, אבל ביחד עם זה לאט לאט ידריך אותם ויעלה אותם על הדרך הנכונה. אז המשל אומר שהמלך בחר למשימה לא פחות ולא יותר מאשר את הבן יחיד שלו, הנסיך, המלך הבא של המדינה, שהוא הכי טוב מכיר את המהלכים הנכונים של המלוכה, הוא ייסע לשליחות המיוחדת הזו למדינה הרחוקה ולראות איך הוא יכול לשנות את החיים שלהם. והבן מלך יצא למשימה, הוא נמצא שם, הוא מתערה בתוך החיים שלהם ונהיה חלק מהם. נדרש ממנו, מאותו נסיך, כדי להצליח במשימה, נדרש ממנו בכל יום דברים הפוכים. ורק אם יהיה לו את שני הדברים ההפוכים כל יום, הוא יצליח במשימה. מצד אחד, חייב הבן מלך כל יום לסגור את עצמו בחדר, טכנית פיזית ממש או בדמיון, להתכנס בתוך עצמו ולחשוב על העונג להיות בהיכל המלך, לחשוב כמה רצוי וטוב שהוא צריך להיות עם אבא שלו, ומה הוא עושה פה בכלל, איך הוא עזב את הבית, איך הוא עזב את המקום הנפלא והוא נמצא בתוך מקום כזה פרימיטיבי וירוד. ממש הוא מרגיש לא טוב עם זה, הוא חייב לחשוב על זה כדי לעורר כל הזמן געגועים למלך, לארמון. מצד שני, הוא חייב כל יום לחשוב גם בקצה השני. אני נמצא פה בשליחות, ואני צריך לזכור מה התפקיד שלי פה כדי להדריך את האנשים ולחנך אותם כראוי ולעשות את זה טוב. ולעשות את זה טוב פירושו, להיות חלק מהחיים שלהם, לאכול את האוכל שלהם, לאהוב את מה שהם אוהבים, ולהתחיל להתעניין במה שהם מתעניינים, הם יראו בי אחד מהאנשים שלהם, ואז אני אוכל לאט לאט לחנך אותם. למה חשוב שני הכיוונים? כי אם הוא לא יתגעגע באמת למלך, והוא רק יתערה בתוך החיים שלהם, אז הוא ירד, הוא יהפוך להיות אחד מהם. מצד שני, אם הוא לא יחשוב שתפקידו להתערות בהם, הוא כל הזמן רק יתגעגע למלך, אז הוא יסיים את הזמן והוא לא יצליח כלום. הם כל הזמן ירגישו בו כנטע זר ולא יתחבו אליו. הוא חייב כל הזמן ללכת לשני הכיוונים. בשפה של החסידות זה נקרא רצו. רצו זה התנועה הזו להתגעגע למלך, לעלות למעלה. ושוב, שוב זה נקרא, תחזור לתפקיד שלך ותעשה מה שנדרש ממך. המשל זה כל אחד מאיתנו הנמשל. כל אחד מאיתנו בן מלך, יהודי שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו לעולם. העולם הזה זה המדינה הרחוקה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשנה את אורח החיים של המדינה, לא רק של השני, גם שלנו, את הגוף שלנו, את העניינים הגשמיים. ולכן כל הזמן נדרש ביהודי ללכת לשני הכיוונים, כל הזמן להגיד, מה אני עושה פה? מה הקדוש ברוך הוא שלח אותי לתוך כזה מקום, לתוך גוף, לתוך עבודה, לתוך בעיות של העולם, לתוך חושך כזה? אני רוצה לברוח מכל זה, אני רוצה להיסגר בבית כנסת, ללמוד ולהתפלל, לשכוח מכל החושך של העולם, ולהיות כולי רוחני. וביחד עם זה הוא צריך כל הזמן להגיד, הקדוש ברוך הוא שלח אותי לעולם, אז אני צריך להיות חלק מהעולם. זאת אומרת, אני צריך לגדל ילדים ולנהל משפחה ולעבוד לפרנסתי, וכדי לתת להם אוכל ולהכיר את הסביבה שלי, וביחד עם זה בכל מקום ומקום לעשות בכל דרכיך דהיו וכל מעשיך היו לשם שמיים. זה הרצו והשוב, זה האור ישר והאור חוזר. ולכן אהבת השם שיהודי צריך לעורר כל הזמן, צריך כל הזמן להיות אהבה שהביטוי שלה זה האור חוזר, לחזור חזרה למקור, וצריך להיות אהבה שהביטוי שלה זה אור ישר, אור ישר והשוב, לעשות מה שנדרש לו. אז אנחנו נתחיל קודם כל על האור חוזר, על הרצו. למה נתחיל עם זה? כי זה החלק שיותר נדרש מאיתנו העבודה לעורר את זה. אנחנו כבר מספיק בתוך העולם, אנחנו חלק מהעולם וחלק מהבריאה, וטוב לנו איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו שוכחים בכלל שיש לנו אבא שצריך לזכור עליו. אז אנחנו צריכים לעורר את הרצו ולחשוב, רגע, מה אנחנו עושים פה? אנחנו רוצים לזכור מה העיקר ומה הנשמה שלנו ואיך קצת להתרומם. אז בואו נתחיל עם הצד הזה, ומה זה נקרא אהבת השם בצד הזה, ואחר כך נראה בצד השני ונראה איך זה יענה לנו על כל השאלה. מה זה נקרא העניין הזה של האור, הרצו, האור חוזר? אז דבר מעניין, ניקח את הרמב״ם, שהוא הגדיר את כל התרי"ג מצוות בספרו, גם בספר המצוות שלו, גם במשנה תורה, מגדיר את כל המצוות בצורה ברורה, בצורה בהירה, ואומר כל מצווה ומצווה, איך מקיימים אותה, מה בדיוק העניין. וכשמגיע למצווה הזו של אהבת השם, הרמב״ם לא משאיר אותנו ליד הדמיון. הוא מדריך אותנו וכתוב לנו בדיוק מה הכוונה בואהבת את השם אלוקיך. וכשנראה מה הכוונה, זה כבר יוריד אותנו, יסביר לנו, כבר יענה לנו על שתיים מתוך השאלות ששאלנו. אולי נראה את לשונו של הרמב״ם. הרמב״ם כותב בספר המצוות, אומר ככה, הוא מדבר על המצווה השלישית. המצווה השלישית זה אהבת השם. היא הציווי שנצטווינו על אהבתו יתעלה. כתוב, הוא ציווה אותנו שאנחנו נאהב אותו. והוא, אז שימו לב מה הוא אומר. אז מה הציווי? שאלנו קודם, איך אפשר לצוות על רגש? אז הרמב״ם לא אומר הציווי לאהוב, שנתבונן ונסתכל במצוותיו וציווייו ופעולותיו. תתבונן בקדוש ברוך הוא. מה פירוש תתבונן בקדוש ברוך הוא? תתבונן בפעולות שהוא עושה, תתבונן בעולם שהוא ברא, תתבונן במה רבו מעשיך השם, תתבונן במצוות שהוא ציווה אותנו, תתבונן בהשגחה הפרטית שאתה רואה בכל רגע ורגע, תתבונן בדברים שהשכל שלך יפנים עניינים גדולים שמתרחשים סביבך, כדי שנציגהו ונתענג בהשגתו תכלית אותנו. קודם כל תבין דברים, תלמד חסידות, תלמד פנימיות התורה, תלמד סדר השתלשלות של הבריאה, תלמד על ההוויה יש מאין שבכל רגע ורגע, תלמד על הדברים הללו ותשיג דברים נפלאים. איזה עונג יהיה לך שאתה תשיג דברים נפלאים, וזוהי אהבה מצווה, זה נקרא שאתה אוהב. ברגע שיהיה לך עונג בלמידה על ההנהגה האלוקית, קיימת מצוות אהבת השם. במילים אחרות, מה אומר הרמב״ם? הציווי הוא ללמוד. אם תלמד יהיה לך אהבה, אבל אהבת כולל בתוכו את סוף הדרך, אבל איך תגיע לאהבה? אם תלמד. אז שהתורה אומרת ואהבת, כאילו היה כתוב ותלמד על הבורא. נו, אני באמת יואב בסוף? שימו לב מה הוא אומר. הנה ביארנו לך שבהסתכלות מלשון שכל, כשאתה תשכיל ותלמד על הבורא, תבוא לידי השגה, אז תבין וימצא לך התענוג. אם תבין יהיה לך כיף בלמידה, ותבוא האהבה בהכרח, אז ודאי שבסוף יהיה לך אהבה. ואם לא הגעת לאהבה, בהמשך נגדיר מה זה אהבה בדיוק, כרגע זה ארטילאי קצת, אבל עוד מעט נדבר מה, איך נדע אם הגענו לזה או לא. אבל אם לא הגעת לזה, אז מה סימן? שעוד לא למדת מספיק. כמו הבדיחה הידועה, שזה מציאות על שלושה דברים שוודאי משפיעים על בן אדם. אומרים שכל אדם שיש לו כסף הוא בסוף משתגע, וכל אדם ששותה משקה חריף הוא בסוף משתקר, וכל אדם שלומד פנימיות התורה זה בסוף פועל עליו ויהיה לו אהבת השם. אז אם יבוא אדם ויגיד שיש לי כסף, אני רואה שאני לא השתגעתי, אז מה נגיד לו? אין לך מספיק, קצת יותר, בעזרת השם זה יפעל עליך. ואם אדם אומר שתיתי ולא השתכרתי, אז לא שתית מספיק. אם אדם יגיד למדתי על פנימיות התורה, למדתי על הבורא ועוד אין לי אהבה, אז לא למדת מספיק, אז תלמד עוד. אבל הרמב"ם אומר ותבוא אהבה בהכרח, חייב להיות שזה, לא יכול להיות, זה הדרך, המוח שליט על הלב, תלמד, תמלא את הראש שלך, אז הלב שלך יימשך לדבר גם. בשפה של תורת החסידות, ממש ביטויים דומים, כותב את זה הרבי השלישי של חב"ד, הרבי עצם הצדק, בספרו בדרך מצוותיך. גם שם הוא אומר שעיקר כוונת הציווי במצוות האהבה הוא על החוכמה. שהתורה מצווה אותנו על האהבה, היא בעצם מצווה אותנו ללמוד. והיא מצווה אותנו. כאומרו, דע את אלוקי אביך. יש ציווי לדעת. וגם שם הוא אומר בהמשך, ממילא תבוא אהבה. אבל שם הבאתי גם את התוספת הזו מהרבי עצם הצדק, למרות ש... מה, יש לנו את הרמב"ם, מה אני צריך עוד אם זה אותו דבר. פה הוא מוסיף ביטוי, משפט נוסף, הוא אומר כך, ואין צריך לרדוף אחריה. אל תרדוף אחרי האהבה, תרדוף אחרי הלמידה. עד הרבה כל הרודף חולי. מה זה כל הרודף חולי? זה כמו שכתוב על כבוד, שכל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח. אם אתה לא תרצה ללמוד, אתה רק תרצה שיהיה לך אהבה ולא תעשה שום דבר בשביל זה, מה שבאמת צריך לעשות בשביל זה, אז זה לא יגיע אליך, זה יתרחק ממך יותר, כי אם לא תלמד, אז הראש שלך יהיה עצוב בדברים אחרים. יהיה עצוב בדברים אחרים, היא תתרחק מהבורא, אז לא יהיה לך אהבה לבורא. אז עד הרבה, הציווי הוא על ההתבוננות והיגיעה במוח בלבד. במילא, זה כבר לנו, ענה לנו על שתיים מתוך שלושת השאלות. שאלנו איך אפשר לצוות על אהבה, על רגש שבלב. רגש שבלב זה דבר שאו יש לי או אין לי. אז מה התשובה? באמת לא מצווים על רגש. מצווים אותך על דבר שאתה כן יכול לעשות. מצווים אותך ללמוד. ואהבה תבוא בהכרח. השאלה השלישית ששאלנו, מה, וכל אחד יכול להגיע לזה? כל אחד יכול, אולי... אז מה התשובה? לא ציוו עליך לרדוף אחרי האהבה. ציוו עליך לרדוף אחרי למידה. וכל אחד יכול להגיע לזה. אין בן אדם שלא יכול ללמוד ברמה שלו. הרמה שלך היא הרמה שתוביל לרגש שלך, והשני שיש לו מוח אולי רחב יותר, ילמד יותר, עמוק יגיע לרגש שלו. אבל כל אחד יכול לעשות את מה שמוטל עליו, ואהבה תבוא בהכרח. אנחנו עוד לא הגדרנו מה זה אהבה, אבל זה נשאיר להמשך הדבר. עכשיו נתייחס לשאלה ששאלנו, למה משה רבינו אמר את זה רק לדור שעומד להיכנס לארץ ולא אמר את זה לפני כן? אז כבר קודם נאמרו הדברים, אבל נגדיר עוד איזה משפט שזה יהיה יותר מובן, וזה יענה לנו גם על השאלה למה יראה הוא כן אמר להם ועל אהבה הוא לא אמר להם. בדרך כלל הרגשות הללו של אהבה ויראה הם רגשות הופכיים, כמובן, זה קירוב וזה ריחוק, זה חסד, זה גבורה, זה אהבה וזה יראה. אהבה באה מקירוב, כשאתה מאוד קרוב למישהו, ככל שאתה יותר קרוב אליו, אתה יותר אוהב אותו. יראה מראה על דיסטנס, על רוח, על ריחוק. הוא רם וניסה, הוא גדול, ואתה כל כך קטן לגביו, ואתה ירא ממנו. אהבה זה קירוב ויראה זה ריחוק. ועל פי ההקדמה הזו, נבין היטב, אולי נוסיף עוד משפט, שזה קשור גם עם ראייה ושמיעה. מדוע? ראייה זה מראה על קירוב. אם אני מסוגל לראות את הדבר, פירושו שאני קרוב לדבר. שמיעה, אני רק שמעתי, לא ראיתי. למה לא ראיתי? כי לא הייתי שם, לא הייתי קרוב לדבר. הצלחתי רק לשמוע. שמיעה זה מראה על ריחוק. ראייה מראה על קירוב. ראייה גם מראה על קירוב, כי כשאתה רואה, זה חדר לתוכך, נכנס לתוכך, כל כך התקרב אליך, ראייה כל כך חודרת למהות של האדם הרואה, עד כדי שמאוד קשה להתנתק מדבר שראית. לעומת זאת שמיעה, גם אם השתכנעתי שהדבר ששמעתי הוא אמת, יבוא אדם יספר לי שזה לא יכול להיות, זה סתם, זה לא מתאים ולא מסתדר, אני יכול להתנתק מהעניין או להטיל ספק מאוד מהר. ראייה זה קירוב, שמיעה זה ריחוק. עם ישראל שיצא ממצרים לא היה צריך לצוות עליהם על אהבה. למה? כי יש להם אהבה כל הזמן. הם רואים ממתן תורה שנאמר וכל העם רואים את הקולות. ועוד לפני כן שהם עומדים בקריאת ים סוף אומרים כולם זה כלי וענווהו, מראה בדברו ואומר זה. הם רואים כל יום מן שיורד מהשמיים, יום יום. הם רואים את המים מבארה של מים. הם רואים. הם חיים 40 שנה עם ראייה מוחשית בכל הנפלאות האלוקיים. צריך להגיד להם לאור. זה ברור להם שזה קיים. להם צריך לצוות לעירה. תדעו לכם שאתם כל כך כל כך קרובים, תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול שיהיה לכם גם עירת שמיים. לכן הלירה הוא ציווה להם.
מה היה בדור הזה? מה שיראו? מה שיהיה כבר בזמן?
אבל הדור שנכנס לארץ, הדור שנכנס לארץ, בארץ, ארץ ישראל, אין מן שיורד בין השמיים, ואין מים מבארה של מרים, שם נכנסים להליך טבעי, הכל הולך לפי דרך הטבע, ברגע שכבר לא תהיה ראייה כל כך גדולה כמו שהיה במדבר, אז משה רבינו מצווה עליהם, אתם תלמדו כדי להגיע לאהבת השם, זה לא יבוא אליכם בדרך ממילא. אתם, ואהבת את השם ולוקח, אתם תלמדו, תתבוננו, כמו שנאמר לפני כן, שמע ישראל, שמע מלשון הבנה. תבינו שהשם אלוקינו, השם אחד, אז ואהבת את השם אלוקיך, זה ההמשך. במילא מובן, כל שלושת העניינים ששאלנו, מובן על מה התורה מצווה, זה שייך לכל אחד, ולמה זה היה רק לדור הזה. זה הכל אבל, איך שהסברנו את המושג של אהבה, בכיוון של הרצון. מה זה רצון? אני רוצה להתחבר לקדוש ברוך. אני רוצה להתנתק מהסביבה, כי הסביבה היא מגושמת והסביבה היא נמוכה ואין לי כוח להיות עם כל החומריות הזו. אני רוצה להיסגר עם עצמי ולאהוב את האלוקות, לאהוב את הקדוש ברוך, ללמוד עליו, להסתגר בדלת אמות של תורה ותפילה ולעורר. הרי למידה, למידה, כמו שאמרנו כרגע, ואהבת זה ללמוד, הלמידה דורשת ממך התנתקות מהסביבה, דורשת ממך הסתגרות, כי הרי בלמידה אתה צריך את השקט שלך ואת הריכוז שלך, אז זה האור חוזר, זה האור שנקרא רצו, כמו שאמרנו, ואהבת זה אור פעמיים, זה ואהבת בצד של אור חוזר. אבל יש בתוך ואהבת גם אור ישר. יש בה ואהבת גם את אותו אור שהבן מלך לא מסתגר כדי לברוח לארמון, אלא להפך, הוא יודע שיש לו שליחות ותפקיד, והוא צריך לראות שכל אנשי המדינה יהיו אנשים שגם הם ידעו את נימוסי המלוכה. גם כל יהודי נדרש ממנו, בה ואהבת מונח העניין הזה גם. מה זה קשור לואהבת? אז מאוד מעניין לראות פשוט מה שהגמרה אומרת, עוד לפני תורת החסידות, פשוט גמרה מפורשת, מסכת יומא, הגמרא אומרת, נקרא את הלשון של הגמרא. הגמרא אומרת ככה, אביי אומר בגמרא, תניא, כתוב בברייתא, אומרים ככה, מה פירוש ואהבת את השם אלוקיך? הוא אומר דבר מעניין, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. אתה יודע מה זה ואהבת? תגרום שכולם יאהבו את הקדוש ברוך הוא, תגרום שכולם יהיה להם הערכה לתורה ומצוות. איך תעשה את זה? שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ויהיה מסעו מתנו בנחת עם הבריות. תהיה בן אדם, תתנהג עם אנשים בנחת, ומצד שני כולם אומרים, תראה, זה בן אדם שהוא דתי, הוא לומד, הוא מתפלל, ותראה איך הוא מתנהג בצורה אנושית, תראה איך הוא עושה דברים טובים. מה הבריות אומרות עליו? אשרי אביו של לימדו תורה, אשרי רבו של לימדו תורה. ואז מה בעצם הבריות אומרות? מה זה מעורר אצלהם? הם גם ירצו להתקרב, יגידו כמה זה יפה וטוב. קיימת ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת את השם אלוקיך בכיוון של האור ישר בשוב, גרמת לאחרים לאהוב את הקדוש ברוך. זה כיוון נוסף, לדעת את האחריות. ואהבת זה לא רק בתוך הלב שלי, אני צריך להיכנס לתוך הלב של השני גם.
גרמת לאהבה.
לגרום להם לאהוב. איך אני גרום להם לאהוב? תתנהג בצורה אנושית, תן זכות קדימה אז יגידו עליך שאתה אדם ישר, ותגרום לשני במחשבה שלו לחשוב כמה נוח וטוב היהודי השומר מצוות הזה. גרמת, קיימת כרגע מצוות הזה ואהבת את השם אלוקיך. זה בצורה פשוטה, אבל זה שייך ציווי, פשוט שייך ציווי. וגם זה שייך, גם כמו שאמרנו קודם, במדבר כולם היו ביחד, לא היה צריך לעורר על אחרים כל כך, כולם ראו הכל. כשנכנסים לארץ וכל אחד כבר בתוך האיש תחת גפנו ואיש תחת עינתו, אז אתה צריך לגרום שגם האחרים שלא ראו ולא שמעו גם הם יתנהגו בצורה הזו. רואים את הנקודה הזו מאוד מעניין אצל אברהם אבינו. זה עונה על שאלה קשה בפרשיות שקראנו לאחרונה, שאברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, איפה השירות שלי, איפה הכסף שלי, מה תיתן לי, והוא כמה ביטויים בפסוקים שאברהם אבינו מחפש עשירות ומחפש גדלות, ואברהם כבד במקנה, בכסף, והתורה מציינת את זה. אז איך זה לכאורה, שואלים שאלה, איך זה מתאים אברהם אבינו, אם אתה צריך את העשירות, צריך את הכסף, אתה צריך, איך הוא אומר לשרה, בעבור שיתנו לי מתנות, למה אני טוב לי בעבורך, הוא אומר שיתנו לי מתנות, יתנו לי, נראה לנו קצת מוזר מה. אז בתורת החסידות מסבירים דבר פשוט, אברהם אבינו לא צריך את הכסף, לא צריך, זה לא מעניין אותו. כמו שראיתי באחד הספרים שאומרים, מה זה נקרא ואברהם כבד בכסף, במקנה או בצון ובבקר, הדברים האלה הוא כבד עליו, זאת אומרת כבד לא רק במובן כבד שיש לו הרבה, הדברים החומריים לא בזה הוא מונח. אבל למה הוא רוצה את זה? אברהם אבינו עושה חשבון פשוט, אם אנשים יראו שאדם כמוני, והוא היה אחד, אברהם העברי, כל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני, כולם יגידו, בן אדם כזה שמפרסם שם שמיים ברבים, יש לו כבוד, יש לו עשירות, יש לו רחבות, הכל טוב לו. מה אנשים יגידו? כדאי גם להיות כזה. אז אברהם אבינו אומר, כל מה שאני רוצה, את הרחבות הזו, זה לא בשבילי, זה בשביל שזה יגרום לאחרים גם להיות כאלה. כמו שנאמר, תלמיד חכם אסור שיהיה לו רבב על בגדו. צריך ללכת לבוש נורמלי. מה, אתה מונח בלבוש? לא, אתה מונח בתורה, אבל אם אתה גם תהיה לבוש בצורה אנושית, אז אנשים יגידו, תראה, אדם שהוא לומד וגם נראה לבוש טוב, אתה תגרום ששם שמיים יהיה מתאהב על ידך. זה נקרא ואהבת בקו של האור ישר, בכיוון השני. עכשיו, אחרי שמדברים כל כך הרבה, שאנחנו כבר מבינים, טוב, בסוף יגיע אהבה. הרמב״ם איך אמר התבטא, סוף אהבה לבוא. אבל איך נדע אם הגענו לאהבה או לא? מהי ההגדרה הפשוטה של אהבה? איך מרגישים אהבה לקדוש ברוך הוא? אז אהבה לענייני העולם, אנחנו מבינים, אוהבים את הדבר, נמשכים לדבר, רוצים את הדבר וכן הלאה. יש הגדרה מאוד מעניינת שראיתי בספרי החסידות, מדידה מאוד פשוטה שאפשר למדוד אם הגענו לאהבת השם או עדיין. כתוב כך, כאשר אדם מאוד מוטרד מעניינים של היום יום, וכל אחד שחי בזמנים של היום יש לו כל כך הרבה סיבות להיות מוטרד מאלף דברים בעולם, כן? פרנסה ובריאות ובנים ועוד במצב חיצוני, ובעולם הגדול מונח כל העולם על כתפה, ומה יהיה פה, מה יהיה שם. אדם שמאוד מוטרד, פתאום בהפתעה, נגיד, נפגשת עם אחד האנשים הכי אהובים עליך, שלא ראית אותו כל כך הרבה זמן, וכמה עושה לך טוב לראות אותו, ואתה נפגשת איתו, וואו, לא ראית אותך כבר שנים, איפה אתה? באותו זמן שאתה נפגש עם אותו אחד שאתה ממש, ממש אוהב אותו, מה קורה באותו רגע, באותו שנייה, עם כל התרדות שלך? וכל... אין לך תרדות, אין לך חששות, אין לך כלום, אתה מרגיש שהכל טוב, אין שום דבר. מי שבוא אליך כרגע עם איזה תרדות, תעזוב אותי עכשיו, יש לך ביטחון, יש לך שמחה. כתוב אחד הספרים, שאם יש לך אהבת השם, אין לך דאגות. יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא. יש לך ביטחון ורגיעה שכל מה שהוא עושה זה לטובה. ברגע שאדם מוטרד ודואג ואיך יהיה ומה יהיה ואם אני אצליח ואם אני לא אצליח, סימן שמפלס אהבת השם שלך קצת ירד. כי אם יש לך אהבה ואתה פוגש את האהוב שלך, אז זה אמור לעשות לך רגיעה בכל הדברים. זה מדידה מעניינת לדעת אם הגעת לאהבת השם. ובפועל זה אם אדם לומד על השגחה פרטית. אם הוא לומד על השגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל פרט וכל רגע ורגע, אז בדרך ממילא הוא מבין שכל מה שמתנהל בעולם זה בהשגחה פרטית. אז אם כל מה שמתנהל בעולם זה בהשגחה פרטית, אז הכל טוב. אז מה אני דואג? אז הקדוש ברוך הוא דואג לכל, לשמור על הכל, וכן הלאה וכן הלאה. כל פרט בעולם מסתדר לו בצורה הכי טובה, וכך הלאה. לכן הדברים הללו שגורמים לרגש הזה, זה לא הפירוש שלמדתי על העניין הזה, נגיד של השגחה פרטית, לפני שנתיים, אז זה מספיק. גם אם אמרתי אתמול זה לא מספיק. לכן הציווי ואהבת הוא כל יום. זה הרי מהמצוות התמידיות. יש מצוות בתורה שהן לא תמידיות. להניח תפילין זה לא מצווה תמידית. אני מניח תפילין פעם אחת בבוקר וזהו, אני לא צריך להניח תפילין עוד הפעם אחרי צהריים ובלילה לא ובשבת לא ובחגים לא, בכל המועד לא. זה מצווה לזמן מסוים. מצוות שבת היא מצווה בשבת. אין לי, אומנם ביום ראשון שני אני צריך להתכונן לשבת, אבל המצווה היא בשבת. יש מצוות שהן תמידיות, אין להם הפסקה, הם כל הזמן, כל רגע ורגע מוטל עליך המצווה הזו. אחד מהמצוות התמידיות זה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לאהוב את הקדוש ברוך הוא זה לא רק עכשיו או זהו, היום כבר אהבתי אותו, זהו, מחר אני אוהב אותו עוד הפעם. אהבת השם זה תמידי. ומילא, אז באופן תמידי אדם צריך כל הזמן להחדיר לראש שלו את אותם דברים שהלמידה שלהם יגרמו לו לאהבת השם.
ומילא הדברים
שאתה אומר זה דבר מאוד נכון, שבסופו של דבר זה העיקר, המעשה הוא העיקר. אדם יגיד עוד אין לי אהבה, אז הוא לא יכול בגלל זה לא לעשות. העשייה היא העיקר, והמשל היפה שכתוב על זה זה משל על אוף. שלמה קוראים לו אוף? אוף מלשון מעופף, הוא בשתיים יעופף. ואם חסרים לו הכנפיים שאיתם הוא מעופף, הוא לא אוף. אבל מה דין האוף הזה לגבי כשרות? הרי בעל חי שהוא יש מצבים שנחצר לו איבר מסוים, אז יכול להיות שהוא כרגע עוד חי, אבל הוא נקרא טריפה כבר. טריפה הוא כבר בעיה, צריך אפילו לשחוט אותו, והוא אסור באכילה. מה קורה עם אוף שאין לו כנפיים כי נשברו לו הכנפיים? האם הוא עדיין כשר, או שהוא מכיוון שהוא איבד את המהות שלו כאוף, אז הוא כבר לא אוף, אז אולי הוא יתערף. מה דינה של אוף כזה? אז כתוב בהלכה, ניטלו אגפיה, אגפיה זה הכנפיים שלה, כשרה. למה? כי הכנפיים זה מאוד חשוב לה, ודאי, הוא מעופף על ידי זה. כתוב שאהבה ואירה זה כנפיים. בתניה הוא מביא שהם נקראים גדפין, גדפין זה כנפיים. זה מאוד חשוב, זה מרומם אותך, אבל הכי חשוב זה המעשה, כמו אצל העוף, הכי חשוב זה הגוף שלו. הכנפיים זה טוב, אם יהיה לו זה מצוין. לכן אהבת השם זה טוב, זה חשוב, צריך כל יום להשתדל. אבל לא נמנע מאיתנו את המצוות ההכרחיות אם, לא, אם עדיין לא הגענו לאהבת השם. למה הדבר דומה? כתוב שהאהבה נמשל לכסף. המילה כסף זה כיסופים. מה זה כיסופים? כיסופים זה מילה נרדפת להרגה, לאהבה. וזהב זה משל להירה, כך כתוב. כסף וזהב למה הוא טוב? הוא תכלית בפני עצמו? יש תכלית בכסף ובזהב? מי שחושב שיש לו תכלית בכסף ובזהב בפני עצמו, אז יש סיפור, מוזמן לקרוא את הסיפור בגמרא במסכת גיטין על מריה בת בייטוס, שהיה בזמן החורבן, שמסופר בגמרא שם שהיא הייתה עשירה גדולה בירושלים, והיא חיפשה אוכל ולא היה מה לאכול, והיא שלחה את המשרת שלה לקנות לחם משובח. הוא חזר, הוא אמר, אין כבר, יש רק לחם פחות טוב. היא שלחה אותו, אז גם זה אין. ועוד הפעם, לא חזור, לא חזור. כל פעם הוא היה שמש קצת עם ראש קטן, ולא הבין להביא לה את האוכל. בסוף היא אמרה, היא תלך לבד, היא הלכה לבד, אז היא מתה בדרך, מרוב שהיא נפצצה במשהו, שהיא גיל אותה. השם הכתוב שמה נעשה עם כל הכסף, הייתה שירה מאוד גדולה, זרקו את זה ברחובות, לא היה מה לעשות עם, מה היה אפשר לעשות עם כסף וזהב בזמן שאין מה לאכול. זאת אומרת, מה נמשל? כסף וזהב זה אהבה ואירה. יש כסף וזהב זה טוב, מצוין. אבל הכסף והזהב צריך לבוא לידי לקנות עם זה לחם, לקנות עם זה מים, לקנות עם זה אוכל. אוכל זה תורה ומצוות. ודאי שהעיקר זה התורה והמצוות. אנחנו מדברים אחרי שיש תורה ומצוות. וצריך להקפיד ולהשתדל שיהיה כל הזמן תורה ומצוות. אבל כדי שזה יהיה עם חיות, כדי שזה יהיה בצורה נכונה, צריך שיהיה לזה אהבת השם ויראת השם. איך מגיעים לאהבת השם? איך מגיעים ליראת השם? ואיך בוחנים אם הגענו לזה? אז זה מה שלמדנו היום, שהדרך להגיע לאהבה זה אך ורק על ידי למידה. הציווי הוא על הלמידה ולא על הרגש. והמדידה הנכונה שהצלחנו להגיע לזה, שיהיה לנו שמחה, ביטחון, רגיעה, ולא להיבהל מכל מיני דברים שאין בהם ולא ממש, ואולי פחות להשקיע את הראש ולשמוע את החדשות של העולם, כי הם בין כלל לא מביאים שום דבר. יותר להשקיע את הראש לשמוע את החידושי תורה, ואז הראש יהיה יותר. וכמו ששמעתי פעם בבדיחותה, שאמר פעם אחד מהמנהלים, לא זוכר את שמו, היה מנהל של תלמוד תורה בכפר חב"ד לפני 40-50 שנה. אז הוא היה אומר שהוא את הדואר הולך להוציא רק פעם בשלושה שבועות. והוא אומר, ומעניין, 90% מהבעיות נפטרו. כשפתחתי את המכתבים ראיתי שכבר 90% מהבעיות שהעלו כבר נפטרו ממעל. זאת אומרת, לפעמים אנחנו רצים לשמוע מה החדש, ואנחנו מושפעים מהבעיות ונהיים תרודים בעניין ואיך פותרים. אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יפתור את כל העניינים. תהיה יותר עסוק בעניינים של תורה ומצוות, תהיה לך אהבת השם, יהיה לך רגיעה, יהיה לך שמחה, ובעזרת השם נגיע ליעד הזה בצורה טובה.
תודה רבה.